פרק י"ח נפתח בשורות הראשונות בקריאה ונחזור ונזכיר איפה אנחנו כדי להמשיך. תוספת ביאור באר היטב מילת מאוד, שבפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד וגומר. צריך לידע נאמנה, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם ואין לו לב להבין בגדולת אין סוף ברוך הוא להוליד ממנה דחילו ורחימו אפילו במוחו ותבונתו לבד, אף על פי כן קרוב אליו הדבר מאוד לשמור ולעשות כל מצוות התורה ותלמוד תורה כנגד כולן בפיו ובלבבו ממש מעומקא דליבה. בלבבו ממש, אני רק אומר במילה, הכוונה היא בלבבו לא רק בתבונה, אלא בלבבו ממש, בלב בוער. ובלבבו ממש מעומקא דליבה באמת לאמיתו. ברוכים הבאים, שם יהיו. באמת לאמיתו, בדחילו ורחימו, שהיא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל, שהיא ירושה לנו מאבותינו. רק שצריך להקדים ולבאר תחילה באר היטב שורש אהבה זו ועניינה, ואיך היא ירושה לנו, ואיך נכלל בה גם בחילו. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים ילמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים ילמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כי המצווה הזאת פירושו, כך רשי במקום, וכך אנחנו עסוקים כל הזמן, עצם המצוות. עצם המצווה. היכולת להיות מצווה ולקיים את מצוותיו יתברך. עוד מילה, היכולת להיות מצוות. היכולת לחיות פה כל הזמן את האין סוף ברוך הוא. המצווה הזאת, לא מדובר פה על מצווה ספציפית, אלא על עצם המצווה, לכן זה מופיע בלשון יחיד כמושג, הופכת להיות בחלק הבא של הפסוק הדבר הזה. הרעיון, ההצטוותות, כל היסוד הזה, שהאדם יכול בשלושת לבושי הנפש שלו במחשבה, בדיבור ובמעשה. אלה שלושת החלקים שבהם באים לידי ביטוי תרי"ג המצוות שכוללים את המצווה הזאת. מחשבה, דיבור ומעשה. המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך, אשר אנוכי מצווך, זכור לנו, אשר אנוכי מצווך עד שהאנוכי יהיה מצוות לך. היום, אשר מצווך היום על לבביך, אשר אנוכי מצווך היום. היום, לימד אותנו רק אתמול האדמו"ר הזקן, היום לעשותם. היום זה הכלי שיש כאן במציאות. הכוח לקיים את מצוותיו ולחיות את מצוותיו במלאות כאן. לא נפלאתי ממך, לא בשמיים היא, לא מעבר לים. הווה אמינא של הפסוק הראשון, המחשבה היא שהיא לא לא קיימת. יש איזה אינסופיות מופלאה אצל הקורא, אבל היא לא רלוונטית. היא לא אקטואלית למצב שאני נמצא. יכול להיות שיש מישהו שיכול ללכת אל עבר לים ולהביא אותה. מה שאומר לו מעבר לים היא שאם הייתה מעבר לים, גם אז היית צריך ללכת ולקחת אותה. החידוש הוא, כי קרוב אליך הדבר מאוד. הרעיון, היסוד, קרוב אליך. בפרק הקודם ניסה התניא, למדנו אתמול בשני השיעורים, בהרחבה, את המושג כי קרוב אליך. השאלה היא בסיסית, מה קרוב? איך יכול להיות קרוב? אתה לימדת אותנו 16 פרקים, כמה זה רחוק? כמה צריך את עבודת ההתבוננות? מהו כל עניינו של הבינוני שמפני שמוחו שליט על ליבו ויש לו את עשיית הדשמיה ויש את התפילה וכל מה שדיברנו עליו בבינוני, הוא יכול להגיע למצב שהוא חי את המצווה הזאת. עכשיו אתה בא ואומר קרוב? אמר לנו התניא אתמול שהמושג בלבבך קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, המושג בלבבך שבעומקו פירושו לא רק במחשבה, תודה רבה, מחשבת הלב, אלא בעומקו פירושו אהבה ויראה. האהבה והיראה שממלאים את הלב ואיתם יש לאדם כוח לכל הפעולות שלו. למושג בלבבך ישנן שתי רמות. יש בלבבך שהלב בוער, הלב קמה. בלשון של התניא, המוח לימד את הלב מה לרצות, והלב מלא חיים ורוצה. זה הצדיק, הגמור, שאינו גמור. אבל יש מצב שהלב לא בוער. אני כבר הגעתי לאהבה ויראה במוח. זה מושג מאוד חשוב. זאת אומרת, החוכמה והבינה הולידו אהבה ויראה, אבל להגיד שאני חש את זה בלב בוער, אני עוד רחוק. אני נמצא בתבונה. קצת, קצת, קצת קוראים לזה היום תובנה של. אני מבין את זה, אני מרגיש שזה נכון, אני גם מתפקד לפי זה. אבל להגיד שאני בוער בזה? איפה? לימד אותנו התניא, גם זה נקרא בלבבך. אבל קוראים לזה בלבבך לעשותו. כך צריך לפסק את הפסוק. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך, ובלבבך לעשותו. כלומר, להגיע למדרגה של לבבך עולה על גדותיו, והוא בוער כל הזמן באש יוקדת, בלי קשר בכלל לפעולות. זו באמת מדרגת צדיקים גדולה מאוד מאוד מאוד. זו לא דרישה מכל אדם. לא חייב מה?
לא חייב לעשות.
ודאי שכן. ברור, ברור. מצד שזה המצווה, ברור שכן. אבל להגיע למדרגה שבלבבך ללא קשר ללעשותו, כלומר שכל הזמן, מחילה, שכל הזמן הלב בוער, הלב קמה, הלב עולה על גדותיו, מפני שאני החלפתי את תאוותיי מתענוגי עולם הזה לתאוות האמת. זה התאווה שלי. זה הלב. הלב שלי חי שם. צדיק גמור, צדיק שאינו גמור. זאת באמת מדרגה שהיא לא של כל אדם ולא של כל זמן. אי אפשר להגיד עליה קרוב. זה לא הוגן גם להגיד קרוב. זה לא שייך. זאת המדרגה שעליה אומרים צדיקים ליבם ברשותם. הצדיקים, גם הבינוניים אי אפשר להגיד שליבם ברשותם. רק הצדיקים ליבם ממש ברשותם, שבלי שום פעילות מעשית, בלי שום צורך של מצוות, הם יכולים להיות בזה כל הזמן. אבל יש עוד מדרגה שנקראת בלבבך לעשותו. ובלבבך לעשותו אומר שעיקר ותכלית האדם בעולם הזה זה לא האהבה שתיארנו עכשיו, אלא סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כל האדם הוא המצווה הזאת, כל האדם הוא הידיעה, בסדר, שאפשר להיות מצוות כאן בעולם העשייה ממש. ורמת התבונה, רמת התובנה שבה האהבה והיראה שבמוחו מביאים אותך לבלבבך לעשותו, זה קרוב אליך הדבר מאוד. זה קרוב אליך האדם, זה קרוב אליך ואתה יכול להגיע לזה. לא קל במובן של קלי קלות. קרוב, קרוב במובן כמו שאומרים לחיילים לפני שהם הולכים לכבוש גבעה קשה מאוד. זה קרוב, רק תעבוד. זה בהישג ידך. כשאני אומר זה קרוב, אני המפקד אומר זה קרוב לפני כיבוש של גבעה, אני צריך לוודא כמה דברים. א', שהמנגנונים פועלים. זאת אומרת שכלי הנשק פועלים נכון, שהמערכות פועלות נכון, שיש לי מודיעין נכון. זה עשינו 16 פרקים. מה המנגנון? איך המוח שליט על הלב? מה אני עושה עכשיו בזמן התפילה? איך אני פועל? מה המנגנונים? ויש עוד דבר אחד קטנצ'יק שכדאי לבדוק, שהתפללנו. שסייעתא דשמיא יכולה לעבוד, שהורדתי את המכסה כדי שסייעתא דשמיא תפעל. זה גם חשוב. יצרו של אדם מתבקש להתגבר עליו כל יום ולהורגו. ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול. עם המידע הזה, קרוב אליך הדבר. אז הקרוב אליך, אגב לא כתוב כי קרוב מאוד אליך, בעברית היה יכול להיות כתוב כי המצווה הזאת אשר אנוכי לא בשמיים וכו', כי קרוב מאוד אליך הדבר. כמו טובה הארץ מאוד, מאוד. אבל כתוב פה לא, כי קרוב אליך הדבר מאוד. המאוד הוא בפני עצמו, גם בטעמים. כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה בפני עצמו עומד המאוד הזה. בפרק י"ח, ותניא לחלק בין שני מושגים, מנגנונים אנחנו קוראים לזה היום. קרוב ומאוד הם שני מושגים שבסוגיה שלנו באים משני מנגנונים אחרים לחלוטין. כמעט אפילו הייתי אומר הם שני מושגים הפוכים. קרוב זה אליך. קרוב פירושו, עוד פעם לא קלי קלות. קרוב אגב מזכיר לנו את המילה קרב. כמו שחבורה מזכירה לנו את המילה חבורה. כמו שויאבק מזכיר לרש"י את המילה ויחבק. מי שמאבק חייב חיבוק בשביל להיאבק. אני לא יכול להיאבק אתכם, אני לא חובק אותך. אם אני באמת רוצה להגיע אל משהו קרוב, יש גם קרב. אם אני רוצה להגיע למשהו שהוא באמת באמת מחובר, יש גם חבורות. אם אני רוצה לא להיפצע אף פעם, כדאי שלא יהיו לי חברים. ואז אין סיכוי שאני אפצע. אני לא אפול במגרש, לא יבעטו בי, הכל יהיה בסדר. קרוב פירושו יש קרב, והמלחמה כמו במלחמה, ככה תיאר התניא בכל הפרקים הקודמים, ולאומי לאומי אמץ, והנפש האלוקית והנפש הבהמית, ויש מסלול בקרב וקרוב אליך. לא רמת הבלבבך המלאה, אלא רמת הבלבבך לעשותו, בסדר? שנקראת בפה מלא בלבבך. קרוב.
אולי גם בקלבי. קלבי. זה גם בתוכך.
יפה מאוד. נכון מאוד. זה היינו אח. עכשיו למילה מאוד. המילה מאוד פותחת את פרק י"ח, והיא מושג אחר. אתה יכול להגיד לי במלחמה, חבר'ה, זה נשיג, זה נגיש. אתה לא יכול להגיד לי, תשמעו חבר'ה, זה מאוד. מה אתה עושה צחוק? זה מאוד, אז אני יכול להישאר בבית ולעשות את זה משלט רחוק. יכול לגעת בשלט וזה יבוא. מאוד זה משהו אחר לגמרי. אומר התניא, כדי להבין את מאוד, אנחנו צריכים לעבור למושג הבא, שהוא כבר לא תלוי בך. וזה התכוונתי להגיד, זה סותר את המילה קרוב. קרוב פירושו זה 100% תלוי בך. מאוד פירושו, תחזיקו טוב, זה 100% לא תלוי בך. לא 99%. כמו שבקרוב. המהפכה שעשינו היא להבין שזה 100% תלוי בך. 100% המוח שליט בלב. מה אתה מדבר? המוח שליט בלב עד כדי שאני יכול להפוך הרהור ללא מחשבה, שלא ישלח לי, כמו שאמרנו, טרומבוזות למוח כל הדרך וכו'. 100% קרוב אליך, עד לרמת בלבבך לעשותו. בסדר? 100% זאת מהפכת עולם. באותה מידה 100%, ואם אתה לא מבין את זה, המאוד לא תלוי בך. המאוד, בשונה מהקרוב, יכול להביא אותך לא רק לרמת תובנות, כלומר אהבה ויראה שמביאים לעשייה, ואחרי הפעולות ימשיכו להימשך לבבות, אבל עוד לא כמיהה ממש בעירה. המאוד יכול להביא ללב בוער. על המאוד חלים כללים אחרים. א', לא תלוי בך, כלומר זה לא קרב, זה לא קרוב, זה לא משהו שאתה פועל בו. נולדת איתו. ב', המאוד בא להגיד שזה יכול להביא למאוד, ולא רק לבלבבך לעשותו. אם בלבבך לעשותו אומר, זה יכול להביא ללב, לא לבערה מלאה, אבל לבערה מספקת כדי לעשות את המצווה הזאת, וזה כבר יביא הלאה והלאה והלאה. ויש נחת רוח לקודש ברוך הוא במאבק של הבינוני, כמו אצל הצדיק וכל מה שלמדנו מקודם. המאוד בא להגיד, בכללים אחרים לגמרי, אנחנו נצטרך לנתח את זה עכשיו, יש מנגנון אחר, נעלה מכל טעם ודעת, מכל הבנה, מכל השגה שאתה יכול להשיג, נעלה מהמנגנונים שאני יכול לדבר איתך בהם, קיים בך 100%, ואפשר להגיע איתו ל-100%. כלומר, לא לבלבבך לעשותו, אלא למשהו אחר לגמרי, למאוד. קרוב, לא קרוב מאוד אליך, אלא קרוב. אמרתי שכשננתח בתניא פעם פסוק פסוק ונראה מה הוא עושה למילים, זה לא יאמן לך. קרוב אליך הדבר, המהות, לא המצווה, הדבר מאוד. נכון, נכון, הבדל בין, נכון, בין ריבוי לכל, ברמה מסוימת. ועכשיו הוא אומר, בוא נתחיל לברר את זה. בסדר? ולתוספת ביאור באר היטב. מילת מאוד שבפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד. צריך לבאר בתוספת ולבאר היטב. הוא יחזור על הבאר היטב בהקדמה שלו כמה פעמים, פעמיים לפחות. מילת מאוד שבפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, וגומר. צריך לידע נאמנה. אני רק רוצה לומר מילה אחת על המושג הזה, לידע נאמנה. זה נראה לנו לפעמים ככה, סתם מילים, לידע נאמנה. ידיעה ואמונה נתפסים אצלנו כשני דברים סותרים. את המילה לידע היינו מתרגמים כאן אינפורמציה. ואת המילה אמונה היינו מתרגמים אמונה. Faith, believe, אמונה. אנחנו יודעים שהמילה ידיעה בעברית היא יותר מאינפורמציה, הרבה יותר. חוכמה, בינה ודעת, דעת זה התקשרות. איך הדבר קשור בי, והאדם ידע את חווה אשתו. חוכמה והבינה עוזרים לי להוליד דרך הדעת את ההתקשרות. דיברנו הרבה. אבל עדיין זה נשאר במושג של ידיעה. וכאן מופיע מושג חדש, גדול מאוד, לידה נאמנה. והוא הקדמה לכל הפרק הזה, אני ברשותכם משפט אחד. לכאורה אמונה זה אמונה. זה לא מתמטיקה. אבל מה שאנחנו רוצים לעשות הוא, ברמת האינפורמציה של הידיעה. להפנים את האמונה שלנו ולהתבונן בה כל הזמן בידיעה שלא מפריעה לאמונה להישאר אמונה. זאת אומרת, למה זה כך? אמונה. זה הרבה מעל כל ידיעה. אבל אני רוצה לצייד אותך עכשיו בכלי מידע. המושג הקלאסי שאיתו אנחנו נפגשים, שבו אנחנו נפגשים עם זה, זה כל תורת ההשתלשלות. כל תורת ההשתלשלות שאנחנו מזכירים אותה הרבה פעמים, ובפרק הזה נכנסים אליה בעומק. אנחנו עוד מעט נתחיל להיכנס אליה. לא בא להגיד שבסוף אני אדע. איך מגדיר הרמב״ם? אילו ידעתי, הייתי. הפוך. אם אני סבור שבסוף אני אדע, אז בעצם הרצון לדעת אני מתחיל בכפירה, אני לא אגיע אף פעם. כי אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין יראה שאומרת שאני לעולם לא אדע, אין אפשרות בכלל להיפגש עם עצם החוכמה שעוסקת במה? בהשתלשלות. מה היא בעצם השתלשלות? השתלשלות זה כמו טבעות שאחוזות אחת בשנייה. השתלשלות אומרת שמה שאני רואה פה קשור לפה, וקשור לפה, וקשור לפה. וכך הלאה. בכלל גדול יש שבדברים שבקדושה הכל נכלל בכל. כלומר, מה שמופיע פה, נשתמש רגע במושג שאנחנו ניכנס אליו עוד מעט, מה שמופיע פה, במקום הנמוך ביותר, אני זורק עכשיו קוד, לא מדברים עליו, בנפש, דנפש, דמלכות, דעשייה. אם יש ארבעה עולמות, והתחתון שבהם הוא עולם, עשייה. יש נפש, רוח ונשמה, והתחתון הוא הנפש. ויש עשר ספירות, והתחתון הוא המלכות. אז מה שיופיע בנפש, דנפש, דמלכות, דעשייה, הוא מחובר ונכלל בחוכמה דאצילות ובכתר העליון ובאור אינסוף המאיר. אנחנו ננתח עוד מעט את הידיעה, אבל לפני שניכנס אליה, זאת ידיעה נאמנה. אנחנו נדבר פה עוד רגע על המושג מאוד שאנחנו נוהגים לקרוא לו סגולת ישראל. התניא קורא לו ירושה לנו מאבותינו. יצאנו ממסגרת הקרוב. עברנו למסלול המאוד. במסגרת הקרוב, ידון הפרופסור האוסטרי שסיפרנו עליו אתמול עם האדמור המוהרש"ב, ויגיד לו, אבל אצלנו במדע השכל והלב הם שני עולמות נפרדים. יהיה דיון, ויגיד לו הרש"ב, נכון, עכשיו יש לי הגדרה לעבודת החסיד. הוא צריך להקים גשר בין העולמות. הוא צריך, אם לא להקים גשר, לפחות למתוח חוטי טלפון אלקטרוניים מצד לצד, כדי שאור השכל יאיר מהמוח אל הלב. אלה יהיו דיונים ברמת הקרוב. ברמת המאוד, זאת ידיעה נאמנה. היא לאין ארוך, בכלל בלי המושג לאין ארוך, כי היא לא על אותו מסלול. לכן לא נכון להגיד יותר גדולה. היא נצח. היא האין סוף עצמו. דיברנו אתמול בשיעור השני על אהבת ישראל ואהבת התורה. היא האין סוף עצמו. היא הפגישה עם האין סוף שלך. לכאורה, אם זה כך, כדאי לסיים בשורה השנייה ולהגיד, אוקיי, קיבלנו, להתראות, אומן, וממשיכים. אבל אני רוצה ידיעה נאמנה. לידה נאמנה זה אנחנו הולכים ללמוד את הרעיון, להבין מאיפה זה בא ברמות מאוד מאוד יסודיות ועמוקות, להבין שאנחנו לא מבינים, ולדעת שמסלול המאוד הזה בא לידי ביטוי ממשי. הוא יגיד בהמשך, מי הוא יהודי באופן המעשי? זה שבסוף תמיד ימסור את הנפש על מה שהוא בכלל לא מבין, כי יש לו ידיעה נאמנה. מסירות הנפש הזאת היא הרבה מעבר לכל מה שדיברנו על הקרוב. מסירות הנפש, כיוון שהיא הביטוי שבא ומבטא את האין סוף שבך, ממילא הוא לא מביא רק לבלבבך לעשותו. הוא מביא אורו ללב בוער. הוא מביא למסירות נפש. הוא מביא להכל. מה ההבדל בין קרוב למאוד? וזה סוף ההקדמות, זה מאוד יסודי. כדי להגיע לקרוב אליך, אתה צריך את עבודת ההתבוננות. ספר של בינוניים, מתבוננים. המאוד, הרי לא יעזור שאני אתבונן. את המאוד אתה צריך לזכור. אתם יודעים מה זה זכירות? זכור. לזכור זה לא להתבונן. תזכור את זה. כל הזמן זכור. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. זכור את היום הזה אשר יצאתם. לזכור את אשר נתן השם אליך בחורב. תזכור. נכון מאוד. תזכור. הזכירה היא הפעולה שצריך לפעול איתה מפרק י"ח. פרק י"ח לא יוביל אותנו להמשך מסלול התבוננות. פרק אחד, אנחנו נחזור אחרי זה ליוטט להמשך. אלא מעביר אותנו עכשיו מהמימד של ההתבוננות, שזה בשליטתך, וזה קרוב אליך. בסדר? קרב, אבל קרוב לחלוטין עם מנגנונים ברורים. ולא לשאול, ומה עם סייעת הדשמי? הכל בסייעת הדשמי, אלמלא הקודש ברוך הוא עוזרו, הוא מת מיד. גם השפתיים שלי נפתחות על פי הבנה במנגנונים ברורים. אבל הגאולה שממנה מגיעים אל התפילה היא לא להגיד שהשם גאל אותנו ממצרים, אלא להפסיק בין הגאולה לתפילה ולהגיד השם שפתיי תפתח. כי הגאולה היא להבין שגם המנגנונים שאני מבין זה תלוי בו. אז אני אומר, הבנתי את המנגנון, אבל השם פותח. זה היה עד פרק י"ז. עכשיו מגיע דבר חדש. עד כאן אני צריך להתבונן. ואם השפתיים לא נפתחות, אז זה יהיה חטא אם אני אגיד, טוב, אין סייעתא דשמיא, לך לבדוק, אולי יש מחלה. רוץ לרופא. תשתה מים. בסדר? רק שנייה, אני מסיים את המשפט הזה. זאת ההתבוננות. פרק י"ח ייקח אותי למסלול אחר לגמרי, הזיכרון ש. הוא יבוא דרך כלים של הבנה, ידיעה נאמנה. אבל זה שני מסלולים. אלדד, בכבוד.
כשאני מאמין, אז אני מאמין או שיש או שאין, אבל כשאני יודע, אני כבר לא צריך להאמין.
לא במובן של ידיעה נאמנה. כשאני יודע, אני צריך כל הזמן להאמין, כי אני יודע שכל מה שאני יודע הוא חלקי. אני למשל יכול לדעת את סגולת ישראל, ואני לא יכול להאמין שאני אפגוש את זה אצל, לא יודע, יהודי אחד שבעזרת השם יוציאו עכשיו, לא יודע באיזה מקום בהריסות. ואני הולך ומפתח את זה. זה ידיעה נאמנה. הידיעה והאמונה התחברו פה. מגיע לזה עוד מעט. בסדר? מגיע לזה עוד מעט. ובכן ולתוספת ביאור באר היטב מילת מאוד. מה אתה אומר, אבנר? אתה רוצה להגדיר את זה יותר טוב?
שגם אם הוא חושב על זה לא על מידע, אלא על לשון של התקשרות. התקשרות היא תמיד לא
אמונה. זה אולי העניין של אמונה. יש ידיעה שאני יודע, אני לא צריך להבין. אני יודע שעכשיו...
נכון מאוד. זה ברמה האינפורמטיבית, אבל לא בידיעה הזאת. לא בידיעה הזאת.
חוסר ידיעה אולי מביא אותי לאמונה.
זה כשאתה לוקח אותה והופך אותה רק לאינפורמציה. זה לא שם. נכון מאוד. נכון, אם זה רק אינפורמציה. נכון. טוב, נתחיל. נתחיל, זה יתברר, אני חושב, תוך כדי. ולתוספת ביאור בער היטב מילת מאוד, שבפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד וגומר. צריך לידע נאמנה כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם. אמרנו שמי שלא יכול להגיע בלב בוער כמו הצדיק, מגיע לזה בתבונה. ומי שדעתו קצרה בידיעת השם אפילו בתבונה, לא מגיע גם בתבונה לאהבה וירה. לא מגיע בכלל דעתו קצרה בגלל תאוותיו, בגלל תענוגיו, בגלל מציאותו, בגלל, לא יודע, בגלל מבנהו, בגלל המצב הכללי, בגלל המקום שהוא חי בו. חסרה לו בכלל את היכולת, הייתי קורא לזה, את הידיעה, את הכלים להתבונן. והוא לכאורה לא רלוונטי. סיימנו את 17 הפרקים הראשונים, והוא אומר, חבר'ה, בסדר, לי לא רלוונטי הספר. הספר הוא ספר של בינוניים. לא יודע מה אתם מדברים בכלל. לא מתבונן, לא מרגיש, לא יודע מה אתם רוצים. ואין לו לב להבין בגדולת אין סוף ברוך הוא. ממיליוני סיבות. אז כל מנגנון, מוח, שליט, לב וכו', לא, לא, לא רלוונטי. הוא חי במציאות שאי אפשר לתאר. בקליפות, במציאות, לא יודע מה. ואין לו לב להבין בגדולת אין סוף ברוך הוא, כדי שיוכל להוליד ממנה, מההתבוננות, על ידי המנגנון הזה, דחילו ורחימו. זה הקוד שלנו, נכון? כל הזמן יראה, דחילו ורחימו, ואהבה, שהם הכנפיים גדפים בפרחים לאלה. הם הכנפיים שנותנים לי לעבוד את השם. אין לו בכלל יכולת להוליד דחילו ורחימו. אבל אפילו לא דחילו ורחימו, אפילו, נו, במוחו ותבונתו לבד. איך קראנו לזה? איזה בלבבך זה? בלבבך לעשותו. גם של תובנות. לא יכול. לא שם. צריך לדעת שאף על פי כן קרוב אליו הדבר מאוד. לשמור, לשמור הכוונה היא להישמר. למה זה הולך? ליראה או לאהבה? ליראה, מצוין, ולעשות. לאהבה, לקיים. קרוב אליו הדבר מאוד לשמור ולעשות כל מצוות התורה ותלמוד תורה כנגד כולם. על מה אתה מדבר? הוא לא יודע מי נגד מי בכלל, הוא לא נמצא פה, הוא לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלו עכשיו. בפיו ובלבבו ממש. אתם יודעים מה זה בפיו ובלבבו ממש? כלומר, לא רק בפיו ובמחשבתו, אלא בפיו ובלבבך עבר שני פירושים בתניה. מחשבה וכל כוחות הלב, אהבה ויראה. הוא יכול להגיע לשמירה, זהירות וקיום באהבה ויראה ממש. ממש. לא בלעשותו. באמת, מאום כדליבה, סליחה. מאום כדליבה. מה זה מאום כדליבה? מעומק הלב, כלומר לא רק בתובנות, אלא להגיע ממש למאום כדליבה. זוכרים איך מסביר האדמור הזקן במאמרים, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם? אצלנו הפירוש זה שיר המעלות ממעמקים, אני נמצא 100 מטר נומך. תראה איפה אני נמוך. זה הפשט הפשוט. אבל נתניה אומר שיר המעלות ממעמקים, מכוח זה שאני מאמין שאני יכול להעמיק עוד ועוד. ועוד, ממעמקים, מעצם העמקה, מזה קראתיך השם. לא מעומקים, ממעמקים. כדליבה, זה יכול להגיע למעמקים, של המעמקים, של המעמקים, של המעמקים, אתה לא מרגיש בשום שלב שזה היה מהכפתור והחוצה. זה כדליבה. זה שייך למאוד. באמת לעמיתו, בדחילו ורחימו. כלומר, לא באהבה של תבונה, אלא באהבת השם ויראת השם, למרות שהוא לא שייך בכלל לכל מנגנון ההתבוננות. הוא לא שייך לספר. הוא לא שייך לתבונות, כן? איך? איך? לאט. איך? חיבור איתי, צריך לראות. איך מגיעים לזה? שהיא... אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל. זאת אותה האהבה המסותרת, לא במוח, אלא בלב, לא שלך, אברהם, יצחק, מוישה, לוי, יצחוק, זכמיר, כל אחד ואחד, אלא בלבך מפני היותך כללות ישראל. היא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל, הכוונה היא בכל אחד ואחת מאיתנו, אבל בלב כללות ישראל הכוונה היא בחלק הכלל ישראל שבך, בחלק האין סוף שבך. שהיא ירושה לנו מאבותינו. נכון מאוד. ממש. שהיא ירושה לנו מאבותינו. באשר אני נולדתי לעם הזה, אני נושא איתי את הירושה הזאת, שעליה אנחנו רוצים לדבר עכשיו בפרק הזה. אבל זה כל כך קשה, וזה כל כך לא מסתדר עם המנגנונים שתיארנו עד עכשיו, שבהם התובנה היא המרכז וההתבוננות והאני והקרוב. צריך להבין את זה. רק שצריך לבאר ולהקדים תחילה, באר היטב כמה דברים. א', צריך להבין שורש אהבה זו. קוראים לזה אצלנו אנליזה. להבין את השורש של האהבה הזו. שורש, הכוונה היא באיזה כוח מכוחות הנפש היא נמצאת. איפה זה מושרש? אני הבנתי כשדיברת איתי על אהבה שבאה מהתבוננות, מלב, הבנתי. מה זה? מאיפה זה? ועניינה, עניינה ושורשה זה שני דברים. עניינה, הכוונה היא, איך זה בא לידי ביטוי? אני מבין שאהבת השם באה לידי ביטוי בתפילה יותר חזקה. אני מבין שאהבת איש ואישה באה לידי ביטוי ב-X, ואהבת לרעך כמוך באה לידי ביטוי ב-X. אבל הדבר המוסתר הזה, איך הוא בא לידי ביטוי? ועניינה. ג' ואיך היא ירושה לנו? אני מבין איך יורשים כוס. אני מבין איך מקבלים בירושה, איך מקבלים בירושה אהבת מאוד. מה אהבתי? אני רואה ש... לא, הזיכרון הוא הכלי שאיתו אני אפעל, אבל איך זה עובר? זה הרבה יותר. איך זה עובר? איך זה עובר? ואיך היא ירושה לנו? נדע, אנחנו נגיע לכל זה בסוף הפרק בכוונה. באתי, אני עוצר את זה כי אנחנו חייבים לראות פה את המהלך ההשתלשלותי. זאת אומרת, הפרק רוצה לעסוק באיך זה מופיע. לא רק רעיוני, מה זה, ממש. ואיך היא ירושה לנו. כלומר, התניה לוקח פה אתגר גדול, שהוא לכאורה בלתי ניתן בכלל לפריצה. אתה יכול להגיד, זהו, זה אמונה, גמרנו להתראות. ואיך היא ירושה לנו, האהבה המסותרת הזאת. אני רוצה להבין את שורשה. כלומר, מאיפה היא, באיזה כוח היא מושרשת בנפש, את עניינה איך היא באה לידי ביטוי, הרי היא מושרשת בנפש ולא באה לידי ביטוי בנגלה. הרי אתה מדבר איתי עכשיו על יהודי, שהוא יכול להיות ברמה הממשית פושע ישראל קלאסי. על זה אתה מדבר עכשיו. אז אני מבקש להבין עכשיו שאתה מדבר איתי פה, א' את שורש האהבה, ב' את עניינה, ג' בכלל עכשיו, איך היא ירושה לנו? איך עוברת ירושה של מאוד? אני מבין שאדם יורש תכונות. זה בסדר. אבל התכונות נמצאות בפרקים הקודמים, במסגרת הקרוב. הרי אמרת לי שגם אם ירשתי תכונת X, ואני יש לי יותר נטייה לכעס בגלל הסיפור של הסבתא של הסבתא, קרוב אליך הדבר והמוח שליט על הלב. עכשיו אתה מדבר על משהו אחר לגמרי, אתה מדבר איתי פה על משהו שהוא מעבר לזה. שהוא מאוד. ודלת, שאלה רביעית, גם כשתגמור להסביר לי את הכל, ותסביר לי שאפשר לרשת אהבת משהו. יש משהו אחד שאני עוד לא מבין. איך אפשר לרשת תחילו? יראה זה כבר נטו התבוננות. אהבה זה איזשהו קשר. כשאתה אומר יש בי, אני עוד לא מבין איך, לא מבין. אבל כשנגיע לשם, אני לא מבין איך אני אגיע לשם. אבל יראה, אני בכלל לא מבין, הרי יראה זה משהו שאני לא רואה פה, ואני צריך להפנים אותו, אני מבין את המנגנון של ההתבוננות, לוקח לי זמן, קרוב, שצריך לעבוד עליו הרבה הרבה, זה מאבק עולמי. זה עוד שייך לשאלה הקודמת. אז איפה עניינה בא לידי ביטוי? זה שייך לשאלה ועניינה. נחלק את זה לארבע שאלות. שורשה, באיזה מכוחות הנפש, באיזה מחלקי הנפש זה מושרש? עניינה, שוב אני רוצה שנבין את המטלות, לכן זה כל כך חשוב. לא הולך התניה להסתפק הפעם באמירה הכוללת, חבר'ה כולנו יודעים הנקודה היהודית, הידי שפינטלה, הידי שמינטלה, זה נכון! הכל נכון, שמעתי, את זה הוא יגיד בסוף. לא מסתפק בזה. צריך להידע ידיעה נאמנה. אני רוצה להגיע למושג שבשבילו אנחנו עכשיו מתחילים בהגדרות. ההגדרות לא הולכות לצמצם אותנו לעולם של הגדרות. הכל יצטרך להגיע בסוף לידיעה נאמנה. אבל אנחנו צריכים להבין את ההגדרות. ולכן ארבע השאלות שישאלו בפרק. שורשה, עניינה, בסדר? איך יש ירושה של מאוד? כלומר, איך זה עובר? ואיך בירושה יש גם יראה? כי הרי ללא היראה והאהבה אין כנפיים. אלה ארבע השאלות שאיתם הוא יבקש להתמודד. והוא מתחיל. והעניין. כי האבות הן המרכבה. אני קורא כמה שורות, ואז ברשותכם מחזור לזה. ועל כן, זכו להמשיך נפש, רוח, נשמה, לבניהם אחריהם עד עולם. אתם יודעים מה זה בעברית עד עולם? נו, עד עולם, מה זה עד עולם? תמיד. ומה זה עוד עד עולם בעברית? בכל מקום. להתרגל כבר למילון שלנו. יש לנו מילון חדש בתניה. עולם פירושו מקום, ועולם פירושו זמן. עד עולם זה זמן, בעולם זה מקום. לעולם ועד זה לתמיד. בעולם כולו זה במקום. ועל כן זכו להמשיך נפש, רוח, נשמה לבניהם אחריהם עד עולם. לא משנה איפה הם יהיו. בחור הכי חשוך שיש בעולם. לא משנה מתי זה יהיה. לא משנה בכלל המציאות. אין בכלל הבדל במאוד הזה בין משה רבינו בעצמו, זכותו יגן עלינו, ובין אחרון היהודים שהוא קרימינל מושבע עם 900 מאסרי עולם חופפים. המאוד קיים בשניהם, בהתקללות. עד עולם.
זה גם מעולם, כי זה גם אחורה.
זה שייך לשורשה. ואיך היא ירושלים? והעניין אני חוזר כי האבות הן המרכבה ועל כן זכו להמשיך נפש, רוח, נשמה לבניהם אחריהם עד עולם. אני אצור פה לשנייה, מיד נגיע למושג הבא. האבות הפכו לבטלים לגמרי. לבטלים לגמרי לגמרי בכל עצמותם, בכל ישותם אל הקדוש ברוך הוא. וזה קורה מרכבה. המרכבה מבטא דבר שהוא בטל לחלוטין אל הרוכב. אני לא אומר שהגיעו היום שני אורחים נכבדים. ראש הממשלה והוולבו שלו. אני אומר שהוא הגיע. והאופנים הם חסרי ישות בכלל. אין להם שום משמעות. למרות שאם תיקח עכשיו את הצמיגים בפני עצמם, את הפח בפני עצמו, ותעשה מהם נרות לא יודע מה, אז הם יכולים להיות ישות אחרת. אבל הם ביטלו את עצמם אל הרוכב. כשאני לומד את ספר בראשית, כשאני לומד את אבותינו, אני לומד אותם בשתי רמות. רובד אחד, חשוב מאוד להתרגל אליו, הוא ברובד שאני יכול להבין. ברובד שבו אברהם הוא אבא של יצחק, ברובד שבו יעקב אוהב את רחל, ברובד הממשי. אבל אז אני חייב לעצור ולתפוס עוד נקודה אחת. שהאבות נעשים למרכבה עד שהם הופכים לבחינת מרכבה. זאת אומרת, יש שלב שבו כשאני מדבר על אברהם, יצחק ויעקב, זה אגב המושג בכל, מתיה שהזכרנו מקודם, והשם בירך את אברהם בכל, ואת יצחק מכל, מאיפה הוא עצה צייד ביבלי ואוכל מכל, ואת יעקב בכל, יש לי כל, לאף אחד לא היה everything, אין בעולם דבר כזה, ברמה הממשית. אבל היה לו כבר כל. כלומר, אתם יודעים מה זה יש לי כל? לי אין כלום. אין אני. לכן יש לי כל. אני מרכבה. התקללות. לגמרי. בדיוק. נכלל לגמרי לגמרי. אין ישות. אנחנו מדברים על ארבעה רגלי המרכבה של השכינה. והם שלושת האבות, דוד המלך, משיח בן דוד. אלה ארבעה האופנים. אני ורוכב על חמור. ההתקללות הגמורה, ולכן רק שלושה נקראים אבות. כל עבודת האדם בעולם היא בעצם להיות מרכבה. עשאין לי כלי לשליחותיך. אבל לעולם אני יודע שאני לא המרכבה לשכינה ברמת האבות. אין אבות אלא שלושה. גם ראובן ושמעון ויהודה אינם אבות. יש שלושה אבות. ומכאן ואילך אברהם, יצחק ויעקב יהיו הספירות של אברהם, יצחק ויעקב. כשהם נעשים מרכבה צריך לקלוט, הישויות העצמיות האלה, שאני אלמד אותן יום יום ולילה לילה אלפי שנים ברמה האנושית, אבל כשאני אשאל, אז מה בעצם עושה פה את הכל נצחי לאין סופיות? זה המרכבה. זה לא שזה חוכמה יותר יפה, זה האין סוף. וכיוון שהם נעשו למרכבה, יש להם הכוח להעביר דברים בנצח. והזכייה הגדולה שלהם היא שהם זכו להמשיך נפש, רוח, נשמה לבניהם אחריהם עד עולם. שכל מי שהוא מזרעם תהיה לו נשמה קדושה כזאת. מה זה? כן, תהיה לו נשמה קדושה שמורכבת משלוש המדרגות האלה. נפש, רוח, נשמה. עכשיו זה לא נגמר המשפט. והנפש, רוח ונשמה צריך לראות בפנים, כי כל מילה כאן היא יסודית. נובעות, באות מאיפה? מעשר ספירות בקדושה. אנחנו יודעים שיש בעולם עשר ספירות, והם נמצאים בארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אנחנו יודעים שיש בעולם ארבעה עולמות כלליים. בכל דבר יש ארבע עולמות. העולמות הם עולם האצילות. במשפט אחד נזכיר, עולם האצילות הוא העולם של לפני הבריאה. ושוב, שלא נתבלבל, לפני זה לא לפני בזמן. אין זמן. בבריאה נברא הזמן, כמו שאמרנו. העולם של האצילות הוא העולם שבו בכלל עוד אין בריאה. זה לא עולם הבריאה, זה לא עולם של יש מאין. זה לא עולם שבו יש ישי. זה אצלו. בדיוק. זהו עולם האצילות. בעולם האצילות הכל אלוקות. ומעולם האצילות הדברים עוברים דרך המלכות של האצילות לעולם הבריאה. ועולם הבריאה זה העולם העליון, הכי ראשוני, הכי ראשיתי בעולמות שאנחנו יכולים לקלוט. במערכת הספירות שם נמצאים ספירות השכל, החוכמה והבינה. זהו עולם הבריאה, זה העולם שבו האצילות הופכת לישויות, לנפרדים, למציאויות. בעולם האצילות הכל אחד. אלוקי נשמה שנתת בי, אמרנו הבוקר, טהורה היא. רק אחר כך אנחנו אומרים, נו, אתה בראת. ואחרי זה, אתה יצרת. ואחרי זה, אתה נפחת בי. היה צריך להיות הפוך. קודם כל, אלוקי נשמה שבראת בי. טהורה היא. אלוקי נשמה שנתת בי טהוריי, מסביר האדמור הזקן, זה גבל. אלוקי נשמה שנתת בי שייכת לעולם האצילות. תהירו אילה. היא אחד. היא בעצם לא שייכת בכלל לעולם של הסוף. היא רק נמצאת פה בתוך הגוף. אבל היא שייכת לשם. ואז הורדת אותה מהאצילות, מטהורה היא, הורדת אותה לשלב ב' שנקרא אתה ברתה. מהשלב הזה של אתה ברתה היא ירדה לאתה יצרת. ומהשלב של היצירה היא ירדה לעשייה. ואתה מפחת בי. עד שנגיע בסוף לשלב של תחיית המתים, ואתה, עצמותך, עתיד להתלה ממני ולהחזירה בי. אז יש לנו את האבות שנעשו מרכבה, ובזכות העבודה הזאת שהם עשו, בהופכם למרכבה, הם זכו להמשיך לבניהם אחריהם עד עולם. נרן, נפש, רוח, נשמה. לא רק נפש, אלא גם רוח שמעל, וגם נשמה. והנפש, רוח ונשמה שיש לכל אחד מזרעם, כל אחד. כל אחד, תתרגל לזה, אדוני הצדיק, גם לפושע. כל אחד. אתם מבינים למה ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור? אתם זוכרים מה אמרנו כמה פעמים? שצדיק גמור הוא זה שאוהב באהבה גמורה גם רשע גמור. צדיק שאינו גמור מגיע למדרגה שהוא יכול לאהוב באמת רשע שאינו גמור. אבל צדיק גמור אוהב רשע גמור. כי במרכבה הזאת שאנחנו מדברים, המאוד הוא אותו מאוד. ועכשיו הניתוח. כמרכבה הם זוכים להעביר, להמשיך נפש, רוח, נשמה לבניהם אחריהם עד עולם, שנובעות מעשר הספירות של הקדושה. עשר ספירות קיימים בכל העולמות. אבל כיוון שבקדושה הכל נכלל, אז זה מתחיל מעשר ספירות בקדושה, למעלה, 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 שבארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כך, שזה הולך ונמשך לבניהם עד עולם, אבל שלא בא להוריד, אבל שבא להסביר. לכל אחד ואחד, אין אף אחד שלא נכנס לתמונה פה, לכל אחד ואחד, אי אפשר להוציא פה מישהו. ישראל אף על פי שחטא ישראל, אף אחד לא יצא מזה. לך אין יכולת להוציא. לכל אחד ואחד, כפי מדרגתו, וכפי מעשיו. זה שני דברים אחרים. כל מילה בתניה היא מילה שצריכים עוד, כל אות. כפי מדרגתו, הכוונה היא, כפי שורש נשמתו, כל עולם ההשתלשלות הוא עולם של מדרגות, יונתי בחגבי הסלע, בסתר, המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. יונתי פונה הקדוש ברוך הוא אל כנסת ישראל, הדוד אל הרעיה, ואומר לה, בסתר המדרגה, את נמצאת בתוך מערכת של מדרגות. וקראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראייך נווה. ולכל אחד ואחד זה נמשך מ-10 ספירות בקדושה. מה נמשך? הנפש, רוח ונשמה שלו, כפי מדרגתו הנשמתית, וכפי מעשיו. כפי מעשיו הכוונה היא כפי שהוא יעבוד ויזדקח את זה פה. איזה גשר הוא יקים בין שני חלקי העולם? מה הוא יעשה? ועל כל פנים, לא להתבלבל, אפילו לקל שבקלים ופושעי ישראל, נמשך בזיווגם. זיווגם בא להגיד בעצם זה שיש כאן עכשיו ילד שנולד ליהודי. הוא לא יודע מזה. חוזר עכשיו אחרי כמה ימים באוקראינה, אתה רואה את זה בעיניים, אתה רואה שהמאוד הוא הריאליה וכל השאר הוא הרעיונות. נמשך בזיווגם, עכשיו המושגים, נפש זה הדרגה הכי נמוכה בשלוש המדרגות של נרן, נכון? של נפש, רוח, נשמה. דנפש דמלכות, מלכות היא המדרגה התחתונה של, נו, 10 הספירות. דמלכות, דעשייה, עשייה זה העולם, נו, הכי תחתון, כאן, נכון? שבו הדברים הכי נסתרים. שהיא מדרגה התחתונה שבקדושת העשייה. עכשיו, כלפי חוץ זה נראה לגמרי אותו דבר כמו כל דבר אחר. דיברנו על זה אתמול בשיעור האחרון. ואף על פי כן, למרות שהנפש הזאת היא מהמדרגה התחתונה ביותר, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, מאחר שהיא מי? הנפש, מ-10 ספירות קדושות, והרי יש לנו כלל שמה שכל דבר שבקדושה מאמילה, הוא מה נכלל, היא גם המדרגה התחתונה הזאת ביותר בקדושה שבעולם העשייה, כיוון שהיא בקדושה, היא כלולה מכולן, היא כלולה מכולן, מה זה מכולן? היא כלולה מכולן, כלומר, גם מחוכמה בעשייה, 10 הספירות, מלכות, כל 6 הספירות שלמעלה, מעל זה דעת, בינה, חוכמה, והיא המלכות הזאת, כלומר לא המלכות, אלא הנפש, במלכות, בעשייה, כלולה מחוכמה בעשייה, שבתוכה, שבתוך חוכמה לעשייה, מלובשת בהשתלשלות חוכמה במלכות באצילות. כי הרי זה משתלשל מלמעלה, מחוכמה באצילות, דרך מלכות באצילות לעולם הבריאה, משם לעולם היצירה, משם לעולם העשייה, ומשם לנפש הזאת של היהודי שעכשיו דיברנו עליו עכשיו, שקוראים לו לפי מקצועו קל שבקלים ופושע ישראל. אגב, ההבדל בין קל שבקלים לפושע ישראל הוא מאוד גדול, זה לא מילים. קל שבקלים זה מישהו שאתה אומר, שמה, חבל לעבוד, הוא מבסוט מאחר, זה לא מעניין אותו בכלל. הוא לא עושה שום דבר, הוא גם לא עושה שום דבר, עזוב. פושע ישראל זה מישהו שאומר, אתם רואים את כל מה שכתוב פה, אני נגד זה לכם. אני רוצה להרוס את, אני רוצה להשמיד את, אני לא יודע. היינו אח, שולם עליכם, מויש רבינו. מה נשמע? אתה מקבל מנפש דנפש דמלכות דעשייה שבאה מחוכמה דעשייה שמלובשת בה חוכמה דמלכות דאצילות. עכשיו לעיקר, שבתוכה זה בינתיים קודים, אבל עוד מעט תתפוס את זה. למה זה כל כך חשוב לו להגיע כל פעם למושג החוכמה? שבתוכה, כלומר בחוכמה של מלכות דאצילות, ישנה חוכמה דאצילות. עכשיו, חוכמה דאצילות זה מעל עולם הבריאה, זה חוכמה דאצילות, ואתם יודעים מה זה חוכמה דאצילות? בראשית חוכמה, מעולה, זה חוכמה דאצילות, שבה מאיר אור אין סוף ברוך הוא ממש. אתם זוכרים למה נקראת החוכמה חוכמה? כי חוכמה זה כוח מה? חוכמה זה לא הבינה באדם. נדבר על עשר הספירות שלי, האדם, כשאני רוצה לנתח את גודל הכוס. אז החוכמה היא עצם ההערה האלוקית שפתאום ראיתי שיש פה איזה הפזקה. הבינה היא ההתבוננות. החוכמה היא היוד. נכון? הבינה היא כבר ההתבוננות. עכשיו תעבירו את זה לספירות הקדושה. בחוכמה והצילות, אתם יודעים מה בעצם נמצא? בעצם מאיר בה אור אין סוף ברוך הוא ממש. אני עוסק בהשתלשלות, זה ידיעה נאמנה, אני עוסק בהשתלשלות, אבל בתוך החוכמה מאיר אור אין סוף ברוך הוא ממש. מצוין, בדיוק. מי? מעולה. אז בתוך החוכמה מאיר אור אין סוף ברוך הוא ממש. כדכתיב, זה בראשית תורתך הקדומה. זוכרים, הזכרנו אתמול, רשומה חוכמתך הסתומה. דבר מופלא. בראשית תורתך הקדומה, רשומה חוכמתך הסתומה. אם זה סתום, איך זה רשום? זהו. ראית את האות הזאת? את הפסוק, עוטה אור כסלמה. הפסוק שאתה רואה הוא סלמה של אור שהוא מסתיר. והאור שתגיע אליו עוד 100 שנה בעזרת השם, הוא סלמה של אור שהוא מסתיר. והאור שיגיע אליו משה רבינו ראי המאמנה בעצמו, הוא סלמה של אור אין סוף שמאיר. והאור אין סוף שמאיר, מאיר בחוכמה. והחוכמה היא הביטול, ובראשית חוכמתך הקדומה רשומה חוכמתך הסתומה. שנייה, שנייה, אני אגומר את המשפט. מאין תימצא והיא נעלמה. מאין תימצא זה גם בסימן שלה וגם בסימן קריאה. מאין, כשתקלוט את האין, היא תימצא. וזה גם בסימן שאלה, מאין תימצא? איך אפשר למצוא? והיא נעלמה. בתשובה, ראשית חוכמה יראת השם. אם אין יראה, אין חוכמה. אנחנו בידיעה נאמנה. אז הנפש, דנפש, דמלכות, דעשייה, מלובשת בחוכמה, אני נותן עוד שנייה, אני רוצה רגע לגמור את המשפט הזה. מלובשת בחוכמה דעשייה, שבתוכה נמצאת חוכמה דמלכות ואצילות, שבתוכה חוכמה ואצילות, שבה מאיר אור אין סוף ברוך הוא ממש. עכשיו זה כל כך חשוב להבין את זה. כי בעצם, כשאני הולך לדבר על העולם, אני הולך לדבר על מדרגות מדרגות, מהפן שלי. אבל כשאני הולך לדבר על העולם מהפן של הקודש ברוך הוא, אתם יודעים מה אני הולך להגיד? כולם בחוכמה עשית. היה צריך להיות כתוב, כולם בחוכמה הבנת, תכננת, ידעת, העברת לחסד דאצילות ומשם, זה היה פסוק מאוד ארוך יכול להיות. כולם בחוכמה ז'יפ עשית. נכון מאוד. נכון מאוד. כולם, באדם זה חיבה, וכולם בחוכמה עשית. או השם בחוכמה יסד ארץ. היה צריך להיות השם בחוכמה, כי אבא יסד ברטה. אבא החוכמה, אבא נקרא החוכמה ואמא הבינה, אבא זה הטיפה שבמוח, החוכמה שבא מאיר אור אין סוף. במשל, למה אני אומר אבא זה הטיפה שבמוח? אמא זה הרחם. אבל כשאני אבדוק את ה-DNA, אני אבדוק אותו עם טיפת הזרע. אני אבדוק אותו עם הטיפה שבמוח האב. שם יכול להיות הכי ניתוק בעולם. כביכול. עכשיו, את טיפת המוח, אני אבדוק בגנים של הילד הזה, לאו דווקא בלב ובמוח, יכול להיות בציפורים. יכול להיות בשערה. והציפורן, אני נותן ביד, תשמיע. והציפורן הזאת, שבה יכול להיות שנמצא טיוטת הגנום של הטיפה של אבא, יכול להיות שזה יבוא בא לידי ביטוי בעולם של המאוד יותר מבלב. קל שבקלים ופושעי ישראל. אתם יודעים מה זה ציפורן ושערה? במובן של הגוף? בעולם הקבלי, אתם יודעים למה מתכוונים שערות וציפורניים בלי להיכנס פנימה? מתכוונים למשהו שכשאתה גוזר אותו, אתה כבר בכלל לא מרגיש את הקשר שלו לחיות. כל כך מנותק. זה לכאורה כבר לגמרי לא קשור. זה נראה רחוק מהאחרים שנראים קליפות. הולך לבדוק את זה, ותגלה שבסערה הזאת נמצא טיפת המוח. תכניס. אתה עוד לא יודע. תיקח לך כמה אלפי שנים, תדע. וכשאני ידע, ידיעה נמנה אלדה. כשאני ידע, למשל, היום אני יכול להגיד, אוקיי, היום אני מבין את זה יותר טוב מיצחק אבינו. אתם יודעים למה? כי יש לי 3,500 שנות הוכחה. מותק שלי, אתה מבין שאתה לא מבין כלום? אתה מבין שצריך ידיעה נאמנה? אתה מבין את זה בדיוק כמו אז. כלומר, הלוואי שאתה מבין כמו אז. ידיעה נאמנה פירושו, לעולם אתה תצטרך להמשיך לקלוט את זה ברמת הידיעה. אנחנו נברר את זה מנפש דמלכות, רק התחלנו. ונחזור אל החוכמה. מפני שבחוכמה מאיר אור אין סוף, במושגים של אותיות שם השם. מה פירוש בחוכמה מאיר אור אין סוף? ביוד יש, מצוין, קוצו של יוד. כלומר, היוד שהיא נקודת החוכמה, נקודה שלא תופסת שטח, לא בינה. יש בקוצו של יוד שהוא מעל, ובחוכמה מאיר אור אין סוף. איך מאיר אור אין סוף בחוכמה? מפני שהחוכמה היא ביטול. אור אין סוף לא יכול להאיר במשהו שתופס נפח, אז החוכמה היא ביטול. אז ביוד, בחוכמה מאיר אור אין סוף, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו בספירות בקדושה, תחשוב על זה בחיים שלך. בחוכמה מאיר אור אין סוף, ואור אין סוף אין לו שום בעיה להגיע בהשם בחוכמה ישד ארץ. אני עוצר ונותן מיד, אני רק אומר את שתי השורות האלה ובהם נעמוד. כי דכתיב השם בחוכמה, השם בחוכמה הכוונה היא אור אין סוף מאיר בחוכמה, יסד ארץ, ובחוכמה הוא יסד ארץ איך? על ידי שהחוכמה מאירה במלכות, אגב דרך היסוד, יסד ארץ, המלכות נקראת ארץ. בסדר? השם בחוכמה יסד ארץ, וכולם בחוכמה, נו, עשית ישר. ונמצא כי אין סוף ברוך הוא, מלובש בבחינת חוכמה שבנפש האדם, יהיה מי שיהיה מישראל. יהיה מי שיהיה מישראל. ובחינת החוכמה שבה, בחינת החוכמה שבה בנפש, אם אור אין סוף המלובש בה, בחינת החוכמה, בנפש דמלכות, הקל הזה שבקלים, שנפש לנפש דמלכות בעשייה שלו, יש בה בהתכללות, בכף, את בחינת החוכמה שבה, אם אור אין סוף ברוך הוא המלובש בה, כוח מה? מתפשטת בכל בחינות הנפש כולה, להחיותה מבחינת ראשה עד בחינת רגלה. כי לכתיב החוכמה תחיה בעליה. בסדר? החוכמה תחיה בעליה, כלומר הנפש, שהיא בעצם הבעלים מפני שיש בה את החוכמה. החוכמה לחיה את בעליה. ולפעמים ממשיכים פושעי ישראל לילדיהם, לזרעם, נשמות גבוהות מאוד שהיו בעמקי הקליפות. יש קליפות שמבחינת ההיגיון לא מאפשרות לפרוץ אותן. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא לא תמיד מתחשב? ואז לפעמים לתוך נפש דנפש, למלכות דעשייה של אותו פושע ישראל, נמצאת איזו נשמה עליונה גבוהה מאוד 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 מאוד, שהיא צריכה להיות שם מכוסה באין סוף לבושים, בסוף לבושים, והיא צריכה לפרוץ את זה. וכיוון שהנפש דנפש דמלכות דעשייה שייכת לחוכמה בדיוק כמו כל אחד אחר, לפעמים ממשיכים פושעי ישראל, נשמות גבוהות מאוד שהיו בעמקי הקליפות, כמו שכתוב בספר הגלגולים של הארי, של רב חיים ויטל והארי. את זה הוא ממשיך להסביר בחלק הבא, אבל אני עוצר שנייה כי רציתי לשאול.